טוב, אנחנו, ערב טוב, אנחנו בספר מלכים, פרק ט', אחרי הפסקה די ארוכה. זהו, אז אני חושב שהתחלנו אותו, אבל נתחיל אותו מחדש. אז בפרק ח', העיקר זה היה התפילה של שלמה. אני לא רוצה עוד פעם להיכנס לזה, ראינו כמה מעגלי תפילה, אחר כך ברך את ישראל, אחר כך עשו החגיגה. ראינו את הסיפור הזה, הם אכלו ביום כיפור או לא אכלו ביום כיפור. בקיצור, ביום השמיני שלח את העם וברכו את המלך והלכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו לישראל עמו. זה ראינו והסברנו שיש מהמפרשים שאומרים לדוד עבדו על שמחל לו על עוונותיו. אתם זוכרים את הסיפור שרצו להכניס את ה... את הארון בבית קודש הקודשים ולא הצליחו, עד ש... כן, בדיוק, עבור דוד עבדך, אז הוא עשה, ואז הוא הצליח להיכנס. אז ראו שמחל לו, ולישראל עמו, שמחל להם, רוב המפרשים אומרים, שמחל להם על זה ש... לא צמו ביום כיפור, והצטה בת קול ואמרה, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא. יפה. והיא כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. אז עכשיו אנחנו כאילו רואים את ה... אנחנו אחרי בניין בית המקדש וגם אחרי בניין הבית של שלמה, ולא רק זה אלא כל מה שרצה לבנות. אוקיי? כמו שכתוב ברד"ק, את כל חשק שלמה, כמו שמפורש בדברי הימים, ואת כל הבא על לב שלמה לעשות עשה בבית השם ובביתו והצליח. זאת אומרת, חוץ משני הפרויקטים הגדולים הענקיים שהם בניית בית המקדש, שזה הכי חשוב והכי מרכזי, וגם ביתו שגם כן ערך בכל זאת 13 שנה, וחוץ מזה הוא עשה כל מיני דברים, כל מה ש... כל מיני דברים, תוספות וכל מיני פרויקטים אחרים, כמו שאומר המלבים, לבנות ולנטוע ולהגדיל מעשיו, אף שלא לצורך הדברים, רק כדי שיעשה מעשים הרבה, כמו שכתב, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים. קיצור, דברים אקסטרה בנוספים שלא היו הכרחים, אבל הוא מלך, הוא רצה שהאזור יהיה מפואר. וירא השם לשלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. אני חושב שדיברנו על זה. אז תחשבו, מה זה? הפעם הראשונה, מתי זה היה?
לפני 20 שנה.
בדיוק, לפני 20 שנה, לפני בניית המקדש. וראינו את ההבדל בין ה... כי בין הבנייה של כן, כל המבנה החיצוני של בית המקדש הפנימי, ראינו שהשם כאילו נגלה אליו, אבל זה באמת לא היה, לא הייתה נבואה כמו פה וכמו אז לפני בניית המקדש, כמו שאומר המלבין, וראה השם שנית, והגם שהייתה זו הפעם השלישית, המראה שראה בתחילת הבניין אינה מן החשבון שלא הייתה נבואה גמורה, שלכן כתוב שם ויהי דבר השם אל שלמה, שזה מדרגה קטנה, כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, ולכן לא חשיב מחזה זאת בדברי הימים. וזה שכתוב שנראה אליו שנית, כאשר נראה אליו גבעון, ששם היה נבואה גמורה, כבר בארתי, זה בהקדמת ספרי שירי הנפש בפרטות. אוקיי, אז כשאנחנו חושבים על זה, למרות שהייתה תקופה של נבואה והיו נביאים ושלמה היה נביא וכן הלאה, בכל זאת זה דבר השם, זה לא פשוט, זה לא לוחצים על כפתור והנה השם מדברים בו שם, יש מספר שאליו מחייגים ונהיים בקשר. זה באמת, זה צריכים, זה מקרים מיוחדים, זה זמן מיוחד. אוקיי? כי עוד פעם צריך להבין שחוץ מכשבני ישראל יצאו ממצרים, שהתערבות שם הייתה של השם יומיומית, למרות שאנחנו לא יודעים מה קרה במשך 38 שנים, בסך הכל אנחנו יודעים מה קרה במשך השנה וחצי הראשונים, או השנתיים הראשונים, ואחר כך עוד איזה חצי שנה לקראת הסוף, נכון? דברים לא, קצת לפני, מרים, אהרון וכן הלאה, בתשעה באב שם, בראש חודש אב. בוא נגיד, בסך הכל, אנחנו יודעים מה קרה איתם במשך 3 שנים, ונוכחות של השם הייתה גמורה שם כמעט, הייתי אומר יומיומית, אבל תמיד קו פתוח בין השם למשה וכן הלאה, אבל 37 שנים אנחנו לא יודעים מה היה. יש הרבה שדיברו על התקופה הזו, אבל בכל מקרה, חוץ מהתקופה הזו, שבאמת המציאות של השם הייתה במובן אחר לגמרי, והקשר איתו היה אחר לגמרי, אחר כך זה לא היה, השם היה, דיבר דרך הנביאים, דיבר על המנהיגים, אבל זה לא בחיי היום יום, זה לא משהו ש... עוד פעם, כי זה מונע את הבחירה החופשית בסופו של דבר. יש איתו יותר מדי התערבות. אבל כמובן שהייתה השגחה מאוד גדולה, מאוד קרובה, שדברים שאנחנו לא יכולים להבין היום, כי היום בכלל הכל נסתר, אין נבואה, אין ניסים גלויים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אין מה להשוות בין תקופתנו לתקופתם, אבל גם בתקופתם הדברים היו מתנהלים כמובן לפי הטבע, לפי ההנהגה, לפי העם, לפי הבחירה החופשית, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? וזה באמת, אנחנו פורים את זה באופן מאוד ברור. אז ויראה השם שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. אוקיי? ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ותחינתך אשר התחננת לפניי. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמשם עד העולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אוקיי? רש"י אומר, והיו עיניי וליבי, ותהי שכנתי שריה, הוא מביא תרגום יונתן, ותהי שכנתי שריה ב, אם ראותי מתעבדה, אם הרצון שלי נעשה, אז תהי שכנתי שורה עליו, יהיה עיניי שם, אם ליבי וחפצי שם. זאת אומרת, אם אתם עושים מה ש... והיה אם שמרו תשמרו על מצוותיי, אז ליבי ועיניי יהיו שם. בסדר? ועכשיו תסתכלו במלבים, הוא מזכיר לנו קצת את ה... הוא עושה השוואה בין מה שעונה לו השם עכשיו ומה שאומר לו השם יחסית למה שהוא ביקש בתפילה שלו 13 שנה לפני, או שאם עשה את המסיבה אחרי בניית הבית היה לו לא לפני הרבה זמן, אבל כנראה שלא, מכיוון שכתוב, אתם זוכרים, חטא הוא מאוד ארוך, אחרי ותשלם וכל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית השם, זה בסוף פרק ז', ויביא שלמה את קודשי דוד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן בעוצרות בית השם, אז יקל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות, כנראה זה בסוף בניית בית המקדש, שזה אחרי 7 שנים. זאת אומרת, השם עונה לו לתפילה שלו 13 שנה אחר כך, אחרי שהוא קמר את כל ה... כנראה הוא התערוד מדי ב... פרויקטי בנייה שלו, גם של הבית וגם כל מה שעשה מסביב, לכן כנראה שהשם דיבר איתו אחר כך. אז תסתכלו במלבים, מי שיש לו, שמעתי תפילתך, ואז אנחנו, הוא משווה קצת בין מה שביקש לבין מה שהשם עונה לו. אז הוא אומר לו, שמעתי תפילתך, הנה בתפילתו התפלל על שני דברים. באופן כללי, חוץ מהתפילות הקטנות, עם יצאו למלחמה ועם יחת האדם וכן הלאה, אבל באופן כללי שני הנושאים המרכזיים, בלי להיכנס לפרטים, היו כדי להלן, כמו שאומר המלבים, שישכן השם שכינתו בבית, בתמידות, וישמע תפילות המתפללים שם. אתם זוכרים? שמישהו בא להתפלל, אם זה גוי, אם זה ישראל וכן הלאה, אבל באופן כללי, שהמקום הזה יהיה מקום מיוחד. כשמתפללים, השם נענה. ושתיים, על התמדת מלכות בית דוד. אנחנו זוכרים את זה טוב מאוד. אז הוא אומר לו, שמע את תפילתו בשני הדברים האלה. כמו שהוא אומר לו פה, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמשם עד העולם. אז זה העניין של בית המקדש, שיקרא תמיד בית השם, ועיני וליבי יהיו שם, שישגיח עליו. סחר. בהשגחה ניסית מיוחדת. אוקיי? ואומר לו, יהיו שם עיניו וליבו, וגם בעת שיחורב, ייקרא שם השם עליו, עד עולם. לא משנה מה יקרה, תמיד ייקרא שם השם על הבית הזה. והדבר השני, זה בעניין של דוד ואתה. אם תלך לפני, פה העניין השני של קיום או על התמדת מלכות בית דוד, יש בכל זאת תנאי. דרך אגב, גם בבית המקדש יש תנאי, אבל זה תמיד ייקרא בית השם. אפילו אם הוא נרחב, הוא ייקרא, תמיד יהיה עליו שם השם, ויקרא בית השם. אבל מתי יהיו עיניו וליבו, כביכול, של השם, על הבית הזה, כמובן, אם תשמעו לי. וגם אותו דבר מלכות דוד, ואתה אם תלך לפניי, כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר צוויתיך, חוקי ומשפטי תשמור, אז וכמותי את כיסא ממלכתך לישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך, למור לא יקרית לך איש מעל כיסא ישראל. אוקיי, זה התנאי. ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, וארוכות. לפעמים יוצא דווקא שמלכות דוד היא המלכות ללא תנאי, אתם זוכרים את אותו פרק בתהילים שדיבר על כך שתמיד זרע דוד יהיה קיים ותמיד זה יהיה זרע המלוכה, אבל אם יחיתו, יקבלו את העונש שלהם, לא משנה מה, חמור או פחות חמור וכן הלאה, אבל תמיד יישאר מלכות דוד. בפרקים אחרים בתהילים דווקא אנחנו רואים שיש תנאי שהמלכות תישאר בבית דוד רק אם ילכו בדרכי השם. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים היום, למרות שאין בית דוד ואין מלכות בית דוד, אנחנו לא יודעים מי מזרע דוד, אבל בסופו של דבר אנחנו מאמינים ויודעים שבסופו של דבר שמלך המשיח שיבוא הוא, ואנחנו קוראים לו משיח בן דוד, שהיא מזרע בן דוד, ושבית דוד לא יגרד, וזה ימשיך אחרי בית המשיח. זאת אומרת, כנראה באמת הברית וההבטחה של השם קבעת לבית דוד היא לעולם, למרות אפילו אם יחיתו. אוקיי? טוב. אז זהו, השם ענה לו על שני הדברים אמרנו העיקריים בתפילת שלמה, על המשכת התמדת בית דוד וגם על עניין הבית, שהבית הזה יהיה מקום מיוחד, והשם יתייחס אליו כמקום מיוחד, וכל התפילות יישמעו כמו שהוא ביקש, אז באמת השם עונה לו ואומר לו שכך יהיה. עכשיו אנחנו ממשיכים, אומר לו, אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי, חוקותי, אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים ושרבתם להם, וחטאת ישראל מפני האדמה, אשר נתתי להם, ואת הבית אשר קידשתי לשמי, אשלח מעל פניו, והיה ישראל למשל ולי שנינה בכל העמים. מה זה היה שנינה? למשל או לשנינה? לשנינה זאת אומרת שמדברים עליו כל הזמן, מישהו שמדברים עליו כל הזמן. רש"י מביא את התרגום, הוא מסביר, יספרו את הרעות הבאות עליו, יתלעגו בו. אוקיי? והמלבי, מי עוד שם?
עניין דיבור כמו
שנתן לבניך. כן, הנה, מצודת ציון, עלילו ולי שנינה, עניין דיבור כמו שנתן לבניך. זאת אומרת, יספרו עליו, זאת אומרת, אתה תהיה בדיחה בינלאומית. כן, כן, כי הרי שהוא אומר, זה לא סתם לספר עליו.
אתה תהיה נושא לדיבור.
כן, אתה נושא לדיבור, תסתכלו מה קרה להם, אלה... יענו, כאילו העם הנבחר, כאילו היה להם בית מיוחד ותפילה. זאת אומרת, הרי אם אתה בן אדם סטנדרטי, רגיל, סתם, ככל האדם, קורא לך משהו, בסדר. מקסימום יגידו...
מה שקרה בגלות.
אה? כן, אבל זאת אומרת, זה... ככל שאתה במעמד יותר גבוה, כך הנפילה שלך יותר כואבת ויותר אחר כך נושא לדיבור וללעג. כי אם, כמו שהתחלתי להגיד, אם בן אדם...
זה יתגשם.
כן, בטח. לצערנו הרב זה יתגשם. אנחנו היום בתהליך הפוך. אבל היינו למשל ולשנינה בעמים, כאשר בן אדם סטנדרטי הולך, בסדר, מקסימום יגידו, הנה, מת פלוני, אבל אם אחד כך, כזה חשוב, הוא לא סתם נופל, מת, וזהו נגמר, אלא נופל ממעמדו הרם והניסה, בגלל שהוא מעד וזה, אז מספרים עליו בלער ובצחוק. כמו שאומר, אז שספרו את הרעות הבאות עליו, והתלעגו בו, לא רק שיספרו מה קרה לו, אלא יצחקו עליו, יהיה ללעג. כן, הם היו, כאילו העם הנבחר, תסתכלו מה קרה להם, ואיפה הם, ואיפה בית המקדש שלהם, ואיפה העם הנבחר שלהם. דרך אגב, תסתכלו במלבים, הוא אומר משהו מעניין לגבי מה שדיברנו על מלכות בית דוד. אם שוב תשובון, מבואר אצלי שהבטחת המלכות לבנו של דוד היה בלי תנאי. רק ההבטחה לדור השלישי היה בתנאי. כמו שכתב, נשבע השם לדוד אמת, לא ישוב ממנה, מפרי בתנך אשית לך לכיסא לך, וזה היה בתנאי. אם ישמרו בניך בריתי, גם ביניהם עד עד ישבו לכיסא לך, וזה היה תנאי זה. אני חושב ראינו את זה בפרק אחרי הפרק קוף למד משהו, אחרי שרמלות, שרמלות אחרון. שם באמת הופיע התנאי, אבל בפרק פתט, אם אתם זוכרים, שם אין תנאי. שם הוא אומר, אתה אמרת, אם זה דוד בחירי, הוא בחיר השם, אבל אפילו אם ייפול ויעזבו את השם, אז הם יקבלו את העונש שלהם, אבל המלכות לא תסור מבית דוד. בסדר? מלבים, וחתי, אז יחית את ישראל, שהם יומשיכו אחרי המלך במעשיהם, כמובן, כי לכאורה יש אפשר להקשות פה, הרי שוב תשובון אתם וביניכם מאחריי. מי מדבר? על בית המלכות. מה הקשר לבני ישראל? וחרתי ישראל מפני אדם, המסכנים, מה עשו? אבל בדרך כלל, אנחנו נראה את זה במשך הספר, בדרך כלל בני ישראל מתנהגים לפי הטון של המלך. כשהיה מלך צדיק, כשהיה מלך ירא שמיים, אז הוא קודם כל ביאר את הפסילים ואת העבודה זרה, אפילו שיש כאלה שלא ביארו אותם לגמרי, אבל הוא היה יראה השם, אז כל העם באמת הלך אחריו. כל העם היה, עשה את רצון השם, וכן עליו. כשהמלך היה רשע, כשהמלך עובד אלילים, כשהמלך לא הלך בדרך, גם העם, אותו דבר. ממש אותו דבר.
מה זה הציווי הזה, שום תשים עליך מלך? אם יוצא שאתה בוחר את הראשון, אם בכלל, ואחר כך הכל יהיה ירושה.
כן.
אז מה אתה שום תשים? מה זה שום תשים?
זאת אומרת, באופן עקרוני, המלכות יכולה להיות כל אחד מאחיך. שם כתוב מאחיך, נכון? ולא, אנחנו לומדים שם לא נוכי, וכמובן...
כן, לא
נוכי. וגם לומדים שגם לא גר. הרי גר לא יכול להיות שני דברים, לא מלך ולא כהן, ולא כהן, כהן כמובן. לא, יש סיפור בגמרא שמישהו רצה להיות... אבל באופן עקרוני כל אחד יכול, אבל בסופו של דבר אנחנו ראינו, דיברנו על זה ועובדה ששאול נתמנה שום מבנימין בכלל, אבל אנחנו יודעים מהברכה של יעקב שיהודה בסופו של דבר הבנימין זה היה חנה,
זה מתבטא בתכונות שלהם, ביכולות שלהם,
נהיג
וכו'. זה לא סתם מינוי פורמלי.
זאת אומרת, כאילו תיאורטי היינו יכולים למנות כל אחד. הרי שום תשים עליך, מאחד אחר כתוב. לא כתוב משבט יהודה, נכון? באופן עקרוני. אבל השם עשה כך, זאת אומרת, דוד בדורו התבלט בצורה כזו שהוא היה ראוי, כפי שהיה מוכתב מראש בברכת יעקב את יהודה. אוקיי?
זה באופי שלו.
כן, כן. בהנהגה, באופי. אנחנו רואים את דוד. מצד אחד הוא לוחם אדיר.
זה כנראה נמסר מדור לדור.
כן, כן.
כן. מבית הבא.
מבית הבא. בכלל יש... טוב, בכלל, זה לא רק תכונות כאלה, אלא תכונות של...
של גבורה,
כן, של בועז ושל רות, דרך אגב, זה לא סתם שדוד יצא מרות. יש עניין, רות, שהיא המוביה, הצצה של רות, של, של לוט, ולוט הוא אחד הילדים של הרעים, זה בכלל, יש שורים שלמים על הדבר הזה, שהיו שלושה בנים לטרח, אברהם, הרן ונחור. נחור הלך בכלל לתבולל לגמרי.
ומילכה ואבי יזכה.
כן, ואברהם הוא כמובן הזרע הנבחר, הגזע הנבחר, אבל יש גנים של 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 הרן שהם היו טובים ושהיה צריך להציל. כמובן יש את שרה שהיא עסקה, כן, שהיא הבת של הרן, אבל חוץ מזה צריך להציל גם, שם יש הוכחה שהם היו אדמונים כמו דוד, ודרך דרך לוט ודרך מואב, וכמובן דרך רות עבר לדוד. כל הדברים האלה הם לא אקראיים, אלא כל הדברים האלה מחושבים, והיה חשוב שהמלך יהיה גם מעורב אפשר להגיד דם נוכרי, אבל לא סתם נוכרי. נוכרי שבשביל דבר הוא מזרע הרן. והרי שלושתם, גם נחור וגם הרן וגם וגם אברהם, הם העברים הראשונים, הרי כולם היו העברים, כן? הם היו העברים הראשונים. בקיצור, מי שרוצה, הוא יכול, הוא מוזמן להקשיב לשיעורים של הרב שרקי בנושא, בפרשת בראשית, בסדרה בראשית, וזה מאוד מאוד מרשים הדבר הזה, כל הדבר הזה. רואים ששום דבר לא באקראי, וכל דבר הוא מחושב, ודוד יש בו את כל התכונות שצריכות להיות למלך על ישראל, בכל המובנים, גם מבחינה אישית, גם מבחינת הצאצא, מבחינת הגנים שלו, אם אפשר להגיד, גם הרוחניים וגם הגופניים, גשמיים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק, ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה. ועוד פעם, אם אתם, כשאתם תחטאו, ואז השם יחריב את הבית, אז הבית הזה, שהוא היה עליון, כל זמן שאתם לא חוטאים הוא עליון, אבל כשאתם תחטאו, כל מי שיעבור שם יגידו, איזה בית היה פה, איזה בית מפואר היה פה. ואפילו הגויים שאנחנו יודעים שהיו מקריבים קורבנות, והגויים היו באים להתפלל, ושלמה התפלל שהגויים יענו באופן מיוחד, אפילו יותר מישראל. הרי לישראל הוא אמר, רק תשמע לפי המצב, אם הוא יכול, אם הוא מבקש ממך כך וכך, אתה תראה לפי מעשה, אם הוא מסוגל לקבל את הברכה הזו. תיתן לו לפי מה שהוא יכול לקבל, ולא יותר. אבל גוי, כל מה שהוא מבקש תיתן. אז גם גויים יעברו בה, במקום הזה, ויגידו, איזה בית היה פה, איזה פאר, ואיזה כבוד היה פה, וכן הלאה, ומה יש? על מה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו, זה לא סתם, ואמרו, על אשר עזבו את השם אלוהיהם, אשר הוציא אותם, הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו בלום אחרים, וישתחוו להם, ויעבדו, על כן הביא השם עליהם את כל הרעה הזו.
הקדוש ברוך הוא מציג את זה כאילו זה עונש לעם ישראל. אבל היום מסבירים לנו שזה גלות השכינה, וזה חילול השם. זאת אומרת, מי שסובל מזה, בגרשיים סובל, זה הרי הקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא בארץ. ולא עם ישראל עצמו.
כן, אבל הוא סובל.
כאילו גולט,
גולט עצמו עם ישראל, נכון, הרי השם את השכינה עם ישראל, כן, נכון. כן, אבל עוד פעם.
הוא לא מציג להם את זה ככה.
לא, בטח ש... הרי באופן אבסולוטי השם...
למה שיהודי בריא היה מפרש את הפסוקים פה כעונש?
כי לא רק הבית... אילו היה, אומר להם, תשמע, הבית הזה יחרב, ונגמר הסיפור. ואתם יאי, נו, תיענשו. אז רק מי שבמדרגה רוחנית גבוהה, הוא יכול להבין את הדבר הזה. אבל בסדר, נו, אז מה? אבל פה, זה לא רק זה. וחטית ישראל מעל פני אדמה. הם מקבלים על הראש. הם מקבלים עונש. ואנחנו יודעים מה קרה להם. גם בחורבן בית ראשון, גם בחורבן בית שני, את כל המעשי הזוועה שהיו. אמהות אכלות ביניהם, ונשרפו חיים, וגלו כמובן מארצם. אבל הסמל, הסמל, זה בית המקדש שנחרב. זה הסמל. ודרך אגב, הרי יש מדרשים שאומרים, למה אחת הסיבות למה משה רבנו לא נכנס כדי שלא יבנה בית המקדש, כדי, כי אילו היה בונה אותו, היה נשאר לעד, ואז במקום שהחורי והאף הקשה יבוא על הבית, הוא יבוא, היה בעל ישראל. אמנם בעל ישראל, אבל במינון מסוים. אבל כמובן שלא השם אומר להם, אני מחבת בית המקדש, תשארו בלי וזהו. לא, גם אתם תחטיפו. וכמובן, גם האנשים שהם מבינים, שהם רוחניים, שהם המנהיגים, מבינים את החיסרון של גם בית המקדש. דרך אגב, וזה אחד הדברים שמדוברים היום, שאנחנו מדברים, עושים תשעה באב ושלושת השבועות וכן. היום קשה להרגיש את החוסר של בית המקדש. קשה מאוד, צריך ממש לנסות לדמיין מה היה אילו. זה בכלל לא פשוט.
זה לא טכני.
אה?
זה לא אפילו טכני גשמי.
כן, כן. לא, אם זה טכני, היית חושב על בית שנשרה, וזה
דבר הסיפור. אפילו בעניין קורבנות, קשה לנו להבין מה יופי בדברים
האלה. כן, נכון.
כמו שדיברנו, בזמן שמואל, הנבואה שהייתה
בשבוע הבא. כן, בדיוק. דיברנו על... אנחנו יכולים להשוות בדיוק לנבואה. היום כשאנחנו מדברים על נבואה, נבואה. היה קשר עם השם, אבל מה זה אומר? אנחנו, אין לנו מושג, כי הנבואה לא קיימת היום. אז אנחנו לא מבין, אין לנו שום שמץ של מושג מה זה נבואה. אנחנו יודעים שזה איזשהו קו פתוח בין השם לנביא. אבל...
לאדם.
כן, דרך הנביא. לאדם דרך הנביא. זאת אומרת, זה הרי דברים שלא נתפסים, הרי זה העולם הרוחני, המישור הרוחני שהוא בכלל... אין בו לא מחשבה, גם המחשבה שלנו היא גשמית בסך הכל. שזה לא מחשבה ולא דיבור ולא שום דבר, שמתקשר עם האדם שהוא גשמי. דרך אגב, זה אחד הדברים שמלך כוזר, הוא לא הצליח להבין בהתחלה, כשהוא רצה... הרי מה הבירור שניסה לעשות מלך כוזר מול הנוצרי ומול המוסלמי? זה, הוא לא רוצה כל כך להבין אצל מי האמת או ההיסטוריה שלהם. הוא רצה להבין את מהות הנבואה. הקשר, הרי הוא עשה חלום שהכוונות שלו טובים והמעשים לא רצויים. אז הוא לא הצליח את הקשר הזה בין הכוונות למעשים. ואז הוא רוצה להבין את מהות הנבואה. את מהות מה זה הנבואה? הקשר בין הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, לאדם שהוא גשמי, שהוא חומר. וכשהוא דיבר עם שניהם, לא שדחה אותם בטענות מפוצצות. תסתכלו שם, תעיינו בהתחלה שם. הדבר היחיד, הוא אמר להם, חבר'ה, אתם מדברים על הנבואה, אבל אין לכם שם של מושג מה זה נבואה, ואתם כל הזמן חוזרים למקור, שישראל הם הראשונים ש... ולכן אמר, טוב, אין לי ברירה מה לעשות, אני הולך לבנות... כן, אני הולך למרות שהם נבזים ולא שווים ונרדפים, אבל מכיוון שהם הראשונים, בוא נברר אצלם את נקודת הנבואה, ולכאורה, אחר כך, אחרי שאני מבין את הנקודה הזו, אולי אני אמשיך לברר אצל הנוצרי והמוסלמי. ובכלל שם, כשהחבר התחיל לדבר איתו, הוא בכלל רצה להפסיק, אמרנו, מה אתה מספר לי סיפורים מיציאת מצרים, ו... וזה, אני מדבר איתך על דברים רציניים, בריאה, היית צריך להגיד לי, אנחנו מאמינים שהשם ברא את העולם? לא. רק הוא מסביר לו שהקשר שלנו כיהודי זה יציאת מצרים, כי זה המהות שלנו. ואז השדיר לו על הנבואה וכן הלאה, ואז הוא היה מרותק לחבר ולא עזב אותו עד הסוף. זאת אומרת, בזה אני רוצה להגיד שזה הדבר הזה שנקרא נבואה, זה הדבר המרתק, זה הדבר המיוחד שאנחנו היום אין לנו שמץ של מושג. אנחנו מדברים עליו בצורה מסוימת בלשון שלנו, אבל לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה פשוט. שהשם, ריבונו של עולם, בורא העולם, מנהיג העולם, יהיה בקשר עם בשר ודם, שהוא אפס אפסים, כלום, חומר, שיהיה איתו בקשר, זה דבר מאוד מאוד לא טבעי, מאוד מוזר, מאוד נפלא. אוקיי? אז אותו דבר, כמו שאנחנו מדברים על הנבואה במושגים שלנו, מנסים להבין מה זה, אבל אנחנו רחוקים אלפי קילומטרים מהבנה, אותו דבר. מה זה בית המקדש? מה זה הקורבנות? מה המהות שלו? חוץ מזה, נדבר טכנית. הביאו קורבנות, זה מסמל קרבה, השם מוריד אש וכן הלאה. בסדר, אוקיי. מה ההבנה העמוקה של זה? לא יודעים הרבה. כן, ככל שלומדים כמובן, מתכנסים, מתקרבים לאט לאט. אבל, אז אותו דבר. אז פה אומרים, יכול להיות דבר טכני, אבל לא. מי שחי באותו תקופה, זה היה דבר גדול. אוקיי? אוקיי, אז סיימנו את זה. אוקיי. זהו, זה השם נענה לו, התגלה, כמו שאמרנו, לשלמה, פעם שנייה. פעם ראשונה, כמו שאמרתי לפני כן, זה היה לפני בני בית המקדש, פעם שנייה אחרי, שהוא סיים את כל הפרויקטי בנייה שלו, זאת אומרת, 20 שנה הפרש, שהשם התגלה אליו, והכל טוב ויפה. והיה מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. חירם, מלך צור, ניסה את שלמה בעצי הרזים, ובעצי ברושים, ובזהב וכל חפצו. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. אתם זוכרים שכשחירם הובילו את כל העצים ואת כל הברושים והזהב וכן הלאה וכן הלאה, שלמה מה הבטיח לו? שהוא יפרנס את כל העבדים האלה. אוקיי? ויצא חירם מצור, אז שלמה נתן לו 20 עיר, פה מספרים לנו, ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא ישרו בעיניו. הוא אומר, מה זה הערים האלה שאתה נותן לי? והיא אומר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? נו, אתה מגזים. ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. מה זה ארץ כבול? תסתכלו בראשי, ארץ כבלים, ארץ טיט, שהרגל משתקע ונכבלת בה.
כבול.
כבול. כן, ארץ שמלאה ביצות ומריקאז' מה שאתם לא רוצים.
אבל בארץ?
כן, בטח.
זה כל...
זה לא טעות.
עמק החולה.
תסתכלו קצת במלבים. מקצה 20 שנה, מסוף 20 שנה שבנה בית השם, ושבע שנים ביתו, וכן הלאה וכן הלאה, נדלק קצת, וקראנו ארץ כבול, רוצה לומר סגור, שלא יעוברים ושבים שם מגריאות הארץ, בדיוק חזל ארץ כבול, ארץ שינה עושה פירות. זה, בקיצור, כל האזור שהוא מלא ביצות ואי אפשר לצאת ממנו כלום. ורב נחמן בר יצחק אמר, ארץ חומטון הייתה, פירוש ארץ חול. זאת אומרת, מלא החול. והמי קרא לה ארץ כבול, די משתקעה קראה בגובה, כי קבלה, פירוש הרגליו של אדם משתקע הבא, נחמת החול. כנראה זה, איך אומרים בצרפתית? לא, זה במובן, כן. כאילו הם כבולות. זאת אומרת, כשאתה הולך, תופס לך את הרגל במשתקע, ואתה כאילו כבול בזקי רגליים. על כן אינה עושה פירות, ובדברי הימים אומר, כי חירם נתן לשלמה, ישראל אומר, עיר בארצו, והושיבו שם בני ישראל, וכן היה חירם נתן לשלמה, 20 עיר בארצו, ושלמה גם כן נתן לחירם ישראל עיר בארץ הגליל, וזה עשו לחזק הברית ביניהם, וזכר בזה הספר מה שנתן שלמה לחירם, וזכר בדברי הימים מה שנתן חירם לשלמה. פה לפי הרד"ק מביא את הדברי הימים, כנראה מה עשו, לא נתן לו בחינה מ-20 עיר, אלא נתן לו כהחלפה, כדי לחזק את הקשר. הוא נתן לו 20 עיר בצור, ושלמה נתן לו 20 עיר בגליל, אבל נתן לו, תכמן אותו בהחלפות, נתן לו בסחורה, ונתן לו דברי...
זה לא עשו.
או, יפה. עכשיו...
חשבתי שרק אנחנו עושים טעויות כאלה.
איפה ראיתי את זה? כבר נזכר בספר דברי הימים, כי חירם נתן גם כן לשלמה עיירות והושיב בהם בני ישראל, וראוי היה להיות כן, כי לא ייתכן למלך למעט ארץ ישראל. אז הרלב"ג אומר לנו, למלך, עם כל הכבוד, הוא לא יכול למעט ארץ ישראל, לכן היה החלפה. אני נותן לך, אתה נותן לי, אבל לא זוכר איפה ראיתי.
איזה מין מתן הזה?
אה? לא, הם רצו לחזק
את
זה.
רילוקיישן.
בדיוק. לא, הם רצו... זה יכול בגלל אחת משתי סיבות או שניים, לא משנה. או בגלל, אתם זוכרים שהיו אלפים, 80 אלף ושעוד 70 אלף מבני ישראל שהיו עובדים בכל הסיפור הזה של העצים והדברים האלה, אז הם היו בצור, בסך הכל. הם היו צריכים לגור. אז חירם, נתן לו ערים שיגורו שם בני ישראל. זה מה שהוא אומר. הוא שיב בהם בני ישראל. אבל אני נותן לך חביב שטחים אצלי והכל, אתה צריך לתת לי אותו דבר. אז נתן לו בתמורה. וגם זה לחזק את הקשר. הרי חירם ושומו היו מאוד חברים. אבל ראיתי, אני לא זוכר איפה, אני לא רואה את זה פה.
הם אחים.
מה? לא, הם שלמה. זה התחיל, זה התחיל, נכון.
מי זה?
כן, כן, כן.
זה היה חירם גם שנתן לדוד עצים.
אתה צודק, כן, ואנחנו ראינו ששלמה רצה לחזק את הקשר שהיה עם אביו, נכון. אבל ראיתי איפשהו שבעצם הוא לא נתן לו, איפה ראיתי את זה? אולי במנביאים? לא צריך, אבל ראיתי את זה באחד המפרשים, אולי לא פה, שבעצם הוא לא נתן לו. כשהוא אומר נתן לו ערים, הרי אתם זוכרים שחירם נתן לו את כל העצים והזהב וכן הלאה, בתמורה מה שלמה אומר לו, אני אפרנס את כולם. איך אתה מפרנס את כולם? אתה צריך אדמות, אתה צריך חקלאות, להוציא חיטה, שעורה, אני יודע, פירות, זה עם שלם, זה אלפים של אנשים. אז הוא נתן לו 20 הערים האלה כדי להוציא משם תבואה ואוכל וכדי לחלקל אותם. אבל בסופו של דבר מתברר שזו אדמה סטרילית, אדמה עקרה שלא מוציאה. בגלל זה חירם לא מצא חן בעיניו. זאת אומרת שבאמת הוא לא נתן לו ממש. הוא נתן לו כדי לעבד את האדמות האלה, כדי לקיים את ההסכם ביניהם, שחירם נותן לו את האנשים לעבודה. מצד שני שלמה היה צריך לפרנס אותם.
לפרנס אותו זה אומר לתת לו מקום ותעבוד בעצמך.
כן.
לפרנס את עצמך.
כן, בדיוק. שלמה יעשה לו את זה. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות בית השם ואת ביתו ואת המילו, ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. כל זה, כל אלה דברים עשו, זה כאילו הנביא חוזר קצת אחורה, לפרט לנו איך זה את הדברים האלה. פרעה מלך מצרים עליו הילכוד את גזר, ופה כאילו פותח סוגריים, פרעה הוא נלחם כדי ללכוד את לכבוש את גזר, והשרפה באש ותקננה יושב בה בעיר הרג ותנה שילוחים לביתו אשת שלמה. הרי אנחנו יודעים שלמה התחתן עם בת פרעה, אז הוא נתן לו, אחרי שהוא כבש את גזר, הוא נתן את זה לשלמה כמתנה.
לביתו?
לא, אבל זה שילוחים לביתו, איך זה נקרא? נדוניה, נדוניה.
לדות?
אה? כן, לדות, בדיוק.
אבל איך זה פה ביוד ג' חירה מתלונן על הספרה שהוא מקבל, וביוד ד' הוא נותן מתנות.
נכון, נותן כסף.
כן,
כן, זה מה לעשות.
צריך להיות הפוך.
זה סתום פה.
אהב אותו. זה החוכמה של שלמה.
תמיינת, אתה בא להתלונן, אתה משלם.
אוקיי? אז כל זה באמת זה איזשהו חזרה אחורה קצת בסיפור, והוא בסוגריים פה אומר לנו מאיפה בא גזר, שהיא לא נכבשה, אנחנו רואים, מסתכלים ביהושע, באמת גזר, זה עיר שלא נכבשה, וכנעני אז היה עדיין שם, ופרעה, אחד ממלחמותיו, הוא כבש אותה.
כדי לשלוח שילוחים.
ונתן אותה לשילוחים, נדוניה, לשלמה. זאת אומרת, עבור ביתו. והיו לשלמה את גזר ואת בית חורון, תחתון. בית בעלת ואת תדמור במדבר בארץ. ואת כל הערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת הערי הרכב, ואת הרי הפרשים, ואת חשק שלמה, ואת חשק לבנות בירושלים ובלבנון, כל הארץ ממשלתו. זאת אומרת, כל המיסים שהוא גבה כדי לבנות את כל הדברים האלה. אוקיי? זה מונה לנו את כל מה שהוא עשה עם עם המיסים ועם הזהב ועם העצים וכל הסיפורים האלה. כל העם הנותר מן האמורי, החיטי, הפריזי, והחיבי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה, ביניהם אשר נותרו אחרים בארץ, אשר לא יאכלו בני ישראל אחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. הם היו עבדים, מס עובד. אוקיי, מס עובד, מה זה אומר? זאת אומרת, הם בעצמם היו עובדים, ולא מס ממון. זאת אומרת, לא שהם היו עצמאים והטילה עליהם מס, אלא הם בעצמם המס. זאת אומרת, הם היו עבדים. אוקיי? כל אלה, כל הגויים, משבעת העמים. אוקיי? ובני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי מלחמה ועבדה ושריו ושלישיו, ושרי רכבו פרשיו. כמובן, בני ישראל, הם עשו את העבודות היותר נחשבות. אלה שרי הניצבים, שרי ניצבים אלה הממונים על הממונים, אוקיי? כמו שאומר רשי, אשר על המלאכה לשלמה 5500 הרודים בעם העושים במלאכה. הרודים בעם זה שמשגיחים היטב. טוב, אני לא רוצה כל כך להיכנס בזה, אבל רשי, אני חושב שגם המלבים מביאים, יש אי התאמה בין המספרים שכתובים פה, למספרים שכתובים בדברי הימים, אם מנסים להשיב את זה, שלא מדובר בדיוק אותו דבר, אבל אתם רוצים, תקראו את רשי, כדי ליישב את הסתירה בין דברי הימים למלאכים. אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, נכון? שיש, כי לפעמים דברי הימים מביא את זה מזווית אחת, ומלאכים מזווית אחרת. אך בת פרו עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. המילו, אמרנו שזה מין רחבה, זה מין מקום רחב כזה שהוא בנה שם כל מיני בתים. ראינו את זה בפרק זין, נדמה לי. כן, פרק זין. סגרו, השיח בת פרעה שהייתה מתחילה בעיר דוד, כמו שנאמר שם בראש הספר, והביאה אל העיר דוד, עלתה מעיר דוד, ובדברי הימים מפרש קצת, כי אמר, לא תשב אישה לי בעיר דוד, כי קודש הם מאשר באים אליהם ארון השם. אז בנה שלמה את המילו לבנות לתוכו בתים, לעבדיה ולשפחותיה, וזה שהוכיחו ירובעם. אביך הנחו פרוץ לעולי רגלים, ואתה בנית אותו לעשות הנגריה לבד פרעו. זה מובא, מדרש מובא בסנהדרין. וזהו אך האמור כאן. אך בזו העבה שלמה, שבנה לה את המילו, כך שמעתי. ואני אומר, אך בת פרעה, כלומר, יערים האמורות למעלה, הוא צריך לבנות למסכנות, לרכב ולפרשים לגדולה. אך את המילו לא היה בונה לשום גדולה, כי אביו יכול לפרוש בו, אלא שבת פרעה עלתה אל ביתה, ומילו סמוך לתור בית, אז בנה את המילו. בקיצור, שורה תחתונה, בת פרעה גרה בהתחלה בעיר דוד, איפה שגר שלמה. אחר כך שהוא בנה את הבית שלו, בית מפואר וגדול, היה שם מילו, מילו, כמו שאמרתי לכם, הייתה רחבה מאוד גדולה. כל זה אנחנו מדברים בעיר דוד, בסמוך לבית המקדש. הייתה רחבה מאוד גדולה, שהיו שם מתאספים העולי הרגל, כי הרי באים מכל ישראל העולי רגל, והיה מקום בה, היה עושים קמפינג שם כנראה. ומה שעשה שלמה זה שלקח את הרחבה הזו ובנה שם בתים לבת פרעה. הרי בת פרעה בטח לא תבוא לבד, בת פרעה בטח היה לה 700 משרתים ושפחות ועניינים, צריכים להם בתים ואופרציה מאוד גדולה. אז לקחת כנראה את כל השטח הזה כדי לבנות בו בתים, כל זה כדי לשרת את בת פרעה. והוא לא רצה שיתגור בעיר דוד. אז פה עד הנקודה הזו, זה היה בעוכרו, מה שנקרא, כי על זה הוכיח אותו ירובעם. אנחנו נראה כשירובעם ימרוד נגד שלמה, אחד מהדברים שיגיד לו זה, סכל, מה עשית? מקום שהיו מתאספים ישראל, של עולי הרגל, והם שרת את העם וזה, אתה לקחת אותו בשביל צריך הפרטים. היום היו מקימים ועדת חקירה, איך זה שראש הממשלה לוקח את ה... את המקום הזה ולעשות
ציבורי,
שטח ציבורי והפך אותו לשטח פרטי. בדיוק, גד, יש לך את ההגדרות המדויקות. אוקיי, והעלה שלמה שלוש פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לה' והקטר איתו אשר לפני ה' ושילם את הבית. אוקיי, שלוש פעמים בשנה, זה שלושת הרגלים. ועוני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים, על שפת ים סוף בארץ אדום. זה אלת, כן? עשה שם עוני. מה זה עוני? זה מלשון עוניות, זאת אומרת צי. אוקיי? וישלח הירם בעוני את עבדיו אשר אנשי עוניות יודע הים עם עבדי שלמה. הם ידעו גם עמודי שלמה, לא, אבל זה יותר למטה, זה ממש על ים סוף. שם הוא עשה, איך אומרים?
עמודי שלמה זה לא איפה
שחצו
את הים.
אני לא יודע למה כל נקראים עמודי שלמה דרך אגב.
כי הוא העמיד אותם.
לא יודע.
הוא העמיד שני עמודים, בצדדי הים, ים סוף.
לא, אבל עמודי שלמה זה לא
שם. איפה שבני ישראל חצו את הים.
לא, זה לא משם בכלל אומרים.
שלמה?
כן.
מה קשר שלמה?
הוא העמיד שם שני עמודים, זכר לאיפה שעברו בני ישראל.
אבל עמודי שלמה אתה יודע איפה זה? עמודי שלמה זה הרבה יותר רחוק משם. זה 40 קילומטר משם, מאלת.
נכון.
נכון, זה מקום, זה מקום, זה מקום.
איפה שהם עברו את הים.
לא, אבל זה צפון, אז זה לא.
לפי המפות של דעת מקרא, של ספר יהושע.
אבל זה לא בכיוון ההוא. לא נראה לי בכלל שזה בכיוון ההוא.
זה נמוך. זה לא בקטע של... זה נמוך, זה בצד המצחי בכלל.
נכון, בדיוק, בצד המצרי, ופה עמודי שלמה זה למעלה.
איפה שבישראל עברו, תסתכל בדמוקות. זה לא בצד, זה אחרי סיני שם, זה למטה.
כן, קריאת ים סוף הייתה הרבה יותר בכיוון מצרים. פה עמודי שלמה של היום, מה שנקרא עמודי שלמה, זה קודם כל זה דבר, משהו שהוא טבעי לגמרי, אין בו שום דבר, זה לא עבוד.
יש איזה עמודים שיש
אתה יודע מה זה עמודי שלמה היום? היית שם?
לא.
זה מין צלע ענקית כזו, ורואים כאילו מרחוק שיושבת על עמוד.
לא, זה לא זה. אוקיי? יש עמודים אמיתים, ראיתי בסטן ביוטיוב.
לא. אז בקיצור, הוא פה באלת, בציון גבר, באלת, אלות, אשר על שפת ים סוף, הוא שם עשה צי, ציוניות. וישלח הירם בעוני את העבדה, ויש אנשי עוניות ודעי הים, עם עבדי שלמה ויבוא, אופירה, ויקחו משם זהב 400 ו-20 כיכר, ויביאו אל המלך שלמה. בקיצור, הוא מתמלא בזהב, בזהב, המון זהב, המון זהב. העושר של שלמה היה מאוד מאוד גדול. 400 כיכר פה ו-600 שם, וכל כיכר זה משקל מאוד רציני. בקיצור, בפרק הזה, פרק ט' שסיימנו עכשיו, בעצם זה היה סיכום, מין סיכום של בניית ופרויקטי הבנייה של שלמה. ואת כל מה את כל ההסכם בינו לבין חירם, וכמובן התגלות של השם שהבטיח לו שתפילותיו יתגשמו גם בעניין הבית וגם בעניין מלכות דוד אם ילכו בדרך השם. ובפרק הבא אנחנו נראה בעזרת השם את הסיפור המפורסם של ביקור מלכת שבא, אוקיי, שביקרת שלמה. תודה רבה, שבוע הבא לזה השם.